ערב טוב ומבורך. כנראה שאני לא אוסיף לכם שום דבר על מה שאתם כבר הספקתם לשמוע במשך חודש וחצי. זה עמדתם על זוויות שונות על ענייני קודש וחול, כך שאני עשוי בהחלט, ואני מקבל את זה בהבנה, להיות משעמם, במיוחד בעקבות השעה המאוחרת. רק רוצה להזכיר שאם הרב מקצר בדרשתו בליל שבת, זה גזל שינה, כי בעצם הדברים שיאמרו, מלבד כמה בדיחות טובות שאולי זה מה זה יש תזכרו, הם סך הכל די שבלונים וידועים. אנחנו כן עסוקים בעניינים של קודש וחול. הרקע של הדבר הזה זאת ההתמודדות המיוחדת של דורנו עם הסוגיה הזאת בעקבות הציונות ומסביב לה, נגיד בתור רקע כולל, החילונות, חול, חילונות משון חול. והשאלה היא איך אנחנו חיים בעולם כזה. ישנן גישות האומרות בעצם בוא נפסול את זה. זאת אומרת, העניין הוא הקודש צריך להישאר בטהרתו הפנימית, אין לנו עניין עם החולין. זאת היא עמדה, אכן קיימת. יש אומרים, יש חולין בדלת ברירה, צריך להתפרנס, צריך לחיות ממשהו, אז יש לנו עסק, שיג ושיח עם עולם החול, אבל באיזשהו מקום, כמי שכבר עושד, הדבר הזה הוא רק כדי לצאת ידי חובתנו להתפרנס, ואם אפשר, כמה שיותר לברוח מן החולין, כמה טוב. אנחנו לא נעסוק בגישות האלה, אני רק הזכרתי אותן בתור רקע. אנחנו נעסוק בגישות, שתי גישות עיקריות, שיש להן יחס חיובי אל העולם החולין, וכאן הנקודה החשובה שצריך להבחין בה. שתי הגישות, אני אייצג אותן באופן, איך לומר, טכני, אולי אפילו קצת קריקטורי, בתור העמדות של שניים מגדולי הוגיה של היהדות, הרב שמשון רפאל הירש והרב קוק. הערה מקדימה וגילוי נאות, הרב קוק צודק. טוב, הוא רגיל. לא, זה באמת, זה משהו שיטתי אצלו, הוא צודק. אבל בכל זאת, צריך להבין את הרקע של הדברים. הרב שמשון רפאל הירש חושב שהקודש זה חשוב מאוד, ושהחול זה חשוב מאוד. ולכן צריך האדם לעסוק בשני התחומים, מה שנקרא תאורו עם דרך ארץ, ותורה ודרך ארץ נחשבים לפי התרבות של דורו, של זמנו, בתור התרבות הגרמנית. התרבות הגרמנית זה הדרך ארץ, ויש תורה. זה בעצם הרחבה אורתודוקסית של המשפט של מנדלסון, יהיה יהודי בביתך, אדם בצאתך. אז יש משהו מזה בעמדה של הרב שמשון רפאל הירש, הנאו-אורתודוקסית, שאומרת, אתה צריך להיות משקר, דוקטור רבינר, כלומר גם דוקטור וגם רב. אתה צריך להיות רב כי אתה אדם קדוש, אתה צריך להיות דוקטור כי אתה אדם של חול. צריך גם וגם. זאת היא העמדה הבסיסית של הרב הירש ביחס לשאלות האלה. ולכן יש לו יחס משוחרר, מבסוט, כלומר, הוא לוקח מן התרבות הכללית, מהספרות הגרמנית, ובכלל מהספרות של העולם המערבי, שהוא עולם התרבות בימיו, את הכל, כל מה שיש. יחד עם זה, יש לנו הנחיות של התורה, כיצד לקדש את חיינו. העמדה הזאת מצויה היום בזרם סרוג, הנקרא Modern Orthodox, שקיים בעיקר בארצות הברית, האורתודוקסיה המודרנית, שהיא מקבלת באהבה את העובדה שצריך שילך סמיכה לרבנות וגם תואר שלישי. העמדה הזאת מוצאת את ביטויה גם בתוך האורתודוקסיה הארץ ישראלית, בדמות העמדה שפותחה בישיבת הר עציון, שרואה בסימפתיה רבה את העולם האקדמי, ויחד עם זה גם רצינות בגדלות בתורה וכדומה. הדמות המרכזית העומדת מאחורי הזרם הזה, הרב יוסף דוב, הלוי סולובייצ'יק. מה ביחס לציונות? כאן מתחילה להיות נקודה מעניינת. הרב שמשון רפאל הירש, כידוע לכם, התנגד לציונות. אמנם הוא לא הכיר את הציונות ההרצליאנית, הוא נפטר לפני הקונגרס הציוני הראשון, אבל הוא ראה את ניצניה של התנועה הזאת אצל חובבי ציון, דורשי ציון, והוא התנגד, משום שהוא סבר שהתפקיד של עם ישראל לחיות בגלות. העניין של גאולה מבחינתו הוא עניין מסוכן, שלא צריך לדבר עליו, סבלנו מזה יותר מדי. שבתאי צבי ומלחמת בר כוכבא ועוד כל מיני דברים כאלה, הניסיונות האלה הם מסוכנים. הוא אחד מהראשונים המשתמשים בשלושת השבועות כדי לומר שאסור לצאת מן הגלות. הקדוש ברוך הוא בבוא הזמן יעשה את העבודה והוא יביא אותנו לארץ ישראל. זאת היא העמדה של הרב שמשון רפאל הירש. העמדה הזאת מהר מאוד התהפכה אצל תלמידיו לעמדה ציונית דווקא. זאת אומרת, הצאצאים והתלמידים של רב שמשון רפאל הירש בחלקם הגדול הפכו להיות ציונים. מה? הרב ברויר למשל, הרב דוקטור יצחק ברויר והנכדים, שני הרבנים מרדכי ברויר. מה? הצאצאי של הרב הירש. נו, אז נכון, אני מעיד נכון, נכון? זה עמדה שהתפתחה במהלך הדורות. אז במשפחה זה מה שמספרים גם כן, נכון? זה מה שמספרים במשפחה, כן, בזבדים. וזאת משום שבסופו של דבר היה קל מאוד לתרגם, ברגע שהציונות הצליחה, לתרגם את עולם החולין של הרב הירש לעולם של המדינה. המדינה גם היא עשויה מחולין, יש לה מוסדות, יש לה אוניברסיטאות, יש לה מוסדות שלטון וחקלאות ואומנות. אז זה החול שבמקום החול הגרמני הופך להיות החול הארץ ישראלי, וכדאי לקבל אותו. הרב סולובייצ'יק בעצמו, שעבר גם כן מהפכה אישית בהשתייכות המגזרית שלו, היה בהתחלה בעקבות אביו וסבו, היה מהעולם החרדי האנטי-ציוני, הפך להיות מזרוחניק, הצטרף למה שנקרא הסתדרות המזרחי. וכשהוא מנמק באחד מספריו מדוע הוא עשה את זה, הוא מביא לזה שני נימוקים. שני הנימוקים הם הירשיאנים ביותר. זאת אומרת, הנימוק הראשון הוא חייבים לצאת מהגטו. זה הטענה הראשונה. כלומר, אי אפשר להישאר סגורים בתוך הגטו הישן, אנחנו צריכים להצטרף אל המודרנה. זאת הגישה. זה הנימוק הראשון להצטרפותו אל המזרחי. כלומר, שהוא מזהה את אגודת ישראל עם שמרנות יתרה וצריך פתיחות אל העולם. הטענה השנייה, מדוע הוא יצטרף אל המזרחי? כי מדינה זה טוב. עד כאן דברי קודשו. מדינה זה טוב. מה נעלם מן השיח הזה? כן, כל השיח הזה אני כללתי בבת אחת הוגים קצת שונים, כן, את הרב הירש, את הרב סולובייצ'יק, את הרב ליכטנשטיין, בכל זאת יש שונות, אבל הייתי אומר שיש נקודה אחת שהיא נעלמה לחלוטין מהשיח הזה, גאולה. האם מדינת ישראל היא גאולה או ראשית צמיחת גאולתנו? יאמרו בעלי האסכולה הזאת, זאת שאלה או משנית או לא רלוונטית או נעלמה מאיתנו. אין לנו יכולת לעסוק בשאלה הזאת, וכל המתעסקים בזה ומזה גוזרים מדיניות הם אנשים הזויים ומסוכנים. כי אתה לא יודע מה יש מאחורי הפרגוד, כן? אתה לא יודע, כן? זה בעיה של הקדוש ברוך הוא, הוא גואל. אנחנו מצטרפים אל המדינה כי המדינה זה טוב. ואם זה בארץ ישראל עוד יותר טוב. ארץ ישראל מקום קדוש, למה לא? יש מצוות התלויות בארץ וכו' וכו'. כן? לעומת זה, הרב קוק, שכפי שאמרתי לכם שהוא צודק, כן, אז הוא אומר שני דברים מאוד מאוד חשובים. האחד זה שהציונות היא הגאולה, על זה דיברו הנביאים, ויש לזה השלכות משמעותיות לגבי הערכת התקופה ההיסטורית שבתוכה אנחנו חיים. כלומר, בזה מתחבר הרב קוק לכוזרי, הרואה בהיסטוריה ובמהלך ההיסטורי את הזירה העיקרית של התגלות השם בעולם. ואז יוצא לפי זה שההיסטוריה איננה אדישה, איננה אינדיפרנטית. בזה הרב קוק מתחבר גם באופן מפתיע לשיטתו של הרבי מסתמר. הרבי מסתמר, שהיה אנטי ציוני, סבר שמדינת ישראל היא משמעותית. משמעותית במובן השלילי, אבל משמעותית. זאת אומרת, היא עיכוב הגאולה. באותה מידה שמדינת ישראל היא, לפי הרב קוק, הגאולה, עבור הרבי מסתמר היא מה שמונע מהמשיח לבוא. כן, כלומר, זה משהו משמעותי. בעוד שעבור הרב סולובייצ'יק, או עבור הרב שח והחזון איש, המדינה איננה משמעותית. יש מי שיתמוך בה בגלל הצדדים הטובים שבה, יש מי שישלול אותה בגלל חילוניותה וכוונותיהן הרעות של המנהיגים הציוניים, אבל בסופו של דבר זה רק מסגרת, או כמו שאמר הרב רביץ, שהיה חבר כנסת של אגודת ישראל, הוא אמר, המדינה זה בשבילי ועד בית. הכנסת היא ועד בית, בוועד בית אני לא מדבר על אידיאולוגיה. זאת היא, אם כן, עמדה משמעותית, שמתחברת לעוד נקודה מאוד חשובה, היעדר התרבות הנבואית. כלומר, היהדות של האסכולה שהצגתי עד עכשיו היא יהדות תלמודית בלבד. היסוד התנ"כי קיים, כי הרי התלמוד מצטט את התנ"ך, אבל רוח הנבואה נעלמה משם. זה נקודה, וזה אולי קצת מסוכן, זה שייך קצת לקבלה, קבלה מיסטיקה, אנחנו מפחדים וכו'. בואו נשאר רציונליים. מכאן ההשלכה לנושא של הפגישה שלנו היום. כן, בינתיים אני רק אמרתי דברים מסביב. היחס בין הקודש לבין החול. לפי הרב קוק, הקודש והחול אינם צריכים להיות משולבים זה בזה, כי אם להתאחד. כלומר, לפי הרב קוק יש מגמה, יש משימה של איחוד הקודש והחול. סינתזה. בסדר? ואז יוצא לפי זה שהמשימה היא משימה מאוד, הייתי אומר, דרמטית, כי אז יוצא שהקדוש ברוך הוא גאל אותנו לא רק כדי שנהיה עצמאיים, אלא יש לו תוכניות הנוגעות לגילוי הייחוד האלוהי. נאמר אחרת, אני מקווה שאני ברור, כן? אם אני לא ברור, נא לעצור אותי באמצע. מדוע? בגלל שמה שאני הולך להגיד הולך להסתבך יותר ויותר. זאת אומרת, אם יש משהו שלא ברור בשלב הראשון, אין שום סיכוי שהמשך השיעור יסביר. כלומר, אל תחשבו, לא הבנתי מה שהוא אומר, אבל אולי בהמשך אני אבין. לא. אם לא הבנת עכשיו, או לא הבנת עכשיו, אין סיכוי שבסוף השיעור תבין. לכן, כבר בשלבים הראשונים, לעצור אותי, להגיד, רגע, עצור, אתה אף. עכשיו, בואו נחזור לנושא. המחשבה של הרב קוק, לפיה הקודש והחול צריכים להתאחד, היא מחשבה מונותאיסטית מובהקת. כלומר, זו תולדה הכרחית של האמונה המונותאיסטית. כן. מה?
הרב שישלו, אני יש
בעיה, מקום מונותאיסט? לא, אני אמרתי שדברי הרב קוק הם הסקת מסקנה המתבקשת מהאמונה המונותאיסטית המוחלטת. עכשיו, לא כולם מסיקים את המסקנות האלה. זה הכל. חוץ מזה, שאלתך דומה לשאלה החרדית הקלאסית, מה, סטייפלר לא יודע את זה? כלומר, זה, אנחנו לא צריכים להיבהל, אנחנו דנים לגופו של עניין. כן, בבקשה. מה זה קודש? תסביר לי מה זה חול. טוב, אז אני אתחיל עם מה זה חול. לפי הרב קוק, החול זה המקום שבו הקודש חל. מקום שבו הוא צריך לחול. כן. מה זה הקודש? הקודש זה הישות, העצמיות. ברור מה שאמרתי? לא. הזוהר אומר, קודש, מה? זה בארמית, מה שאתה אומר. אתה רוצה, לא רק שזה כבר מספיק מסובך ככה, אתה רוצה גם לסבר עם ארמית. כן. הזוהר אומר, קודש הוא דבר העומד בפני עצמו, שאף על פי שהוא נסתר, יש לו התפשטות למטה. עד כאן דברי הזוהר בתרגום עברי.
לא ברור.
רגע, רגע, את רוצה להבין מה זה קודש או לא? טוב, אז בואו נעשה מאמץ להבין על מה מדובר. בסדר? הגמרא אומרת קודש קדוש לעולם קיים, כלומר משהו עיקר במציאות, משהו נצחי במציאות. יותר ברור? בסדר. טוב, החול לעומת זה הוא המקום, יש מי שאמר לי פעם חול משון חולה, מקום שהוא פחות עצמותי. עכשיו יש ספר נפלא ושמו מסילת ישרים, שמעתם עליו? כן או לא? כן. בסדר, צחוק איננו תשובה, אבל כן ולא זה תשובה. טוב, ספר מסילת ישרים יש לו 26 פרקים, הפרק האחרון נקרא בביאור מידת הקדושה. זאת אומרת, יש פה משימה, כיצד, בעצם מסילת ישרים הוא ספר שמסביר לנו כיצד להפוך לקדוש. קדוש מחובר אל הקודש. והייתי אומר, הספר בנוי על 9 שלבים, ו9, איך מפרקים לגורמים? מישהו יכול לפרק לגורמים 9? 3 כפול 3, כן, 3 פעמים 3 זה 9. מסביר הרמח"ל, רבי משה חמי לוצאטו, מחבר מסילת ישרים, שהעלייה המוסרית של האדם בנוי משלוש שלשות. שלשה ראשונה, זהירות, צריזות, נקיות. שלשה שנייה, פרישות, טהרה, חסידות. שלשה שלישית, ענווה, יראת חטא, קדושה. אם אני הצלחתי לממש את השלשה הראשונה, אני צדיק. אם הצלחתי לממש את השלשה השנייה, אני חסיד. ואם אני הצלחתי לממש את השלשה השלישית, אני קדוש. מה זה חשוב לענייננו? כי זה 3 מערכות של יחסים בין הקודש לבין החול. במערכה הראשונה, זו שעושה אותי צדיק, זהירות, זהות, נקיות, החול הוא בסדר, הוא ניטרלי, הוא הרקע. הוא הרקע של החיים. אני אוהב תפוחי אדמה עם קטשופ. זה קודש או חול? זה חול. האם זה אסור או מותר? מותר. האם זה רצוי? מה אכפת לי? אתה אוהב את זה? תאכל. העיקר שזה יהיה כשר. בסדר? זה הצדיק. הצד השני, החסיד, הוא צריך מאוד להיזהר. הוא צריך להמעיט ולהקטין את מרחב החול שלו. תפוחי אדמה? אתה אוכל תפוחי אדמה? אתה לא מתבייש? כבר אכלת 2, מה זה השלישי הזה? לא צריך שלישי, 2 מינימום, מה שצריך כדי לחיות. זאת העמדה של התכנסות, של פחד ביחס לחול. כי החול יכול להביא אותך לרע. בקדוש זה הפוך. הקדוש, אצלו החול כולו קודש. אדוני, אכלת רק 4 תפוחי אדמה, תאכל 10, אתה קדוש. אבל אני אשמין, מה אכפת לך? מסירות נפש על קדושה, תאכל הרבה. בסדר? זה הקדוש. לפי הרמח"ל, מסילת ישרים, האדם הקדוש, כל מעשיו קדושים, ולכן אין לפניו מגבלות, מלבד האסור כמובן, אבל אצלו יש גישה נוחה אל חיי העולם הזה, החול נהיה קודש. אומר הרב קוק, בארץ ישראל יותר קל להשיג את הקדושה מאשר בחוץ לארץ. בחוץ לארץ, הממד של הפרישות והחסידות, הממד האמצעי הזה, הוא רחב ממדים. בארץ ישראל צריך להמעיט בפרישות. כי המציאות שאותה אנחנו חיים היא מציאות של קודש מלכתחילה. ארץ ישראל זה מקום קדוש. כמו שבשבת גם מותר לך לאכול כמה שאתה רוצה. למה? כי זה יום קדוש. אז יש גם מקום קדוש, יש מדינה קדושה. כן.
מה זה המצב שחסידים
ישנים? מה שאלתך? זה קושיה?
במשנה, אז כאילו יותר ברור שגם הם קוראים פרושים מהאנשים שאנחנו הולכים איתם לברך.
לא יודע. לא יודע. זה נושא, אני הייתי רוצה להכיר, אבל כיוון שזה לא הנושא ויש לנו מעט זמן ואנשים עייפים מתים, ובכל זאת, נכון שאני מצחיק ומעניין, אבל בכל זאת צריך להתחשב באנשים. אז אם כן, אנחנו באנו לכאן כדי להצליח את הפיוס בין הקודש לבין החול. הדברים האלה הם נאמרים לא רק על רקע זה שזה כתוב במסילת ישרים, זה גם כתוב בניטשה. ניטשה, פרידריך ניטשה, הפילוסוף, בא בביקורת חריפה נגד הדת והמוסר. מה עשו הדת והמוסר לדעת ניטשה? הם הקטינו את קומת האדם. אמרו לו, תהיה עבד, תהיה בובה, תהיה חלוש. אז זה האידאל. תהיה קדוש מעונה. ניטשה אומר, זה סקנדל, זה לא מוסרי להיות מוסרי. גם מציאות אלוהים בתפיסה הזאת, זה נורא. אלוהים אומר לי מה לעשות, כולו זעם. אומר הרב קוק, ניטשה צודק. צריך לפייס בין האדם הקדוש לבין אדם החול, וזאת אחת המשימות של ארץ ישראל, זאת אחת הסיבות שהחילונות באה לעולם. כדי להכריח אותנו להיות כאלה מאחדים ומפייסים בין הקודש לבין החול. טוב, המשימה הזאת, הם מבינים שהיא לא פשוטה, והיא יכולה להפחיד מאוד את כל המצוננים הדתיים. אבל מה נעשה? היא המשימה. עכשיו, יש דרך להתמודד באופן דתי עם התביעה של הרב קוק, וזה לחפש בהלכה איפה החול הוא מצווה. אז למשל, מצאנו שלהקים מדינה זו מצווה. כתוב בשולחן ערוך. רמב"ן, ספר המצוות, מצוות עשה ד', אומר שיש מצווה להקים מדינה. זה שולחן ערוך, זה נקרא שולחן ערוך. זה גם מובא בהלכות שבת, שכותבים שטר על ידי גוי בשבת כדי לקנות אדמה בארץ ישראל.
מה? זה יישוב ארץ ישראל, לא מדינה.
כותבים שטר כדי לקנות אדמה בארץ ישראל בשבת על ידי גוי, משום יישוב ארץ ישראל. רש"י, מה זה יישוב ארץ ישראל? להוציא ממנה גויים ולהושיב בה ישראל. בסדר? אז זה קצת מתקשר לנושא שלנו, אבל בכל מקרה, טוב, וגם כל הפוסקים פסקו כמו דעת הרמב"ן. אז מצאו שזה מצווה. מה עם צבא? אנחנו שולחים את כל התלמידים שלנו לשרת בצבא. רק שזה יהיה קדוש, שלא יהיה בנות וזה, אבל אנחנו שולחים את הבנים שלנו. למה? מצאנו יש מצווה. אמר לי תלמיד חכם אחד מהאסכולה הקוקיסטית, אמר, אבל אומנות, תרבות, אין שמה מצווה. ולכן לא כדאי לשלוח את התלמידים, את הילדים שלנו לשם. וכאן נקודת הטעות. מדוע? משום שדווקא העיסוק בעניינים שהם מחוץ לחובה הפורמלית של ההלכה, שם זה הזירה של התפשטות הקודש. או כמו שהיה בזמנו ויכוח בהסתדרות הציונית, כידוע לכם, האם ההסתדרות הציונית צריכה לפתוח מחלקה דתית, תרבות תורנית, או בכלל האם צריכה להיות מחלקה לתרבות בהסתדרות הציונית. בהתחלה הדתיים נלחמו בחירוף נפש שלא יהיה דבר כזה. ואז בהשתדלותם של הדתיים בהסתדרות הציונית יצאה הצהרה של הרצל, הציונות דבר אין לה עם הדת. עכשיו, זה היה הישג של הדתיים. למה? כי הם רצו שאנחנו נעסוק בפוליטיקה בלבד. רוצים מדינה, נשיג מדינה, נקודה. בשביל זה הצטרפנו לתנועה הציונית. תתחילו עם ענייני תרבות, דת, אנחנו נריב. אומר הרב צבי יהודה קוק במאמר, הוא אומר, תשמעו, אבל מה חשבתם, שתהיה תחייה לאומית בלי תחייה תרבותית? כלומר, אם דבר הוא אותנטי, הוא חייב להיות מלווה בתחייה תרבותית. אז תתמודד, אז תיכנס למלחמה מצידי, אבל אל תתעלם. ולכן ככל שהגאולה הולכת ומתקדמת, המרחב הנכבש על המרחב של החול הנכבש על ידי הקודש הולך וגדל. מתוך כך עולה שאלה, האם זה טוב להתפשט על תחום החול, ספרות, תרבות, ספורט של גויים או לא? אנחנו רואים שבמהלך ההיסטוריה לפעמים עם ישראל נזקק לתרבות של אומות העולם, לפעמים לא. אז יש עמדה שהייתה עמדתו של הרב קוק בצעירותו, אני מדגיש בצעירותו, בצעירותו הרב קוק כתב שכשעם ישראל חזק הוא לא צריך את התרבות של הגויים, יש לו תרבות משלו וזהו, רק במצבי חולשה אנחנו מזדקקים אל התרבות של אומות העולם. הדברים האלה שכתב הרב קוק בצעירותו משמשים לפעמים כעידוד של איזה מין רומנטיקה פרו-חקלאית של שיבה אל הפשטות ואל הקודש המסוגר וכו', ובריחה מן המודרנה ומהטכנולוגיה וכדומה. זה מין רומנטיקה גורדונית, נאו-גורדונית של בית המדרש. הבעיה היא שהרב קוק כתב את ההפך יותר מאוחר, והוא אמר בדיוק את ההפך. לצורך זה אני אקרא לכם בכיף קטע שאני מת עליו, בדברי הרב קוק באורות עמוד סמך זין, זה אורות התחייה פסקה תדבב. אל תדאגו, זה לא הרבה, קצר, וגם אני אתרגם. כשכוח ישראל גדול ונשמתו מהירה בקרבו בהופעה, וענפיו המעשיים מתוקנים בסידור מלא, בקדושה, בייחוד וברכה, במקדש וממשלה, בנבואה וחוכמה. הבנתם? תרגום. כשהכל בסדר. בסדר? כשהכל בסדר, זה מה שנקרא. כשכוח ישראל גדול ונשמתו מהירה בקרבו בהופעה, ענפיו המעשיים מתוקנים בסידור מלא, בקדושה, בייחוד, בברכה, במקדש, ממשלה, נבואה, חוכמה. יש לך הכל. אז ההתרחבות לצד החול לעינוגי החושים, אתם יודעים על מה הרב מדבר? עינוגי החושים הרוחניים והגשמיים, להצצה חדירית ופנימית, חדירית הכוונה חודרת, לתוך חייהם של המון עמים ולאומים שונים, למפעליהם וספריותיהם. שייקספיר, ג'ון לנון. התגברות עוז החיים הטבעיים, ספורט. כל אלה טובים הם ומסוגלים להרחיב את אור הטוב, והתחום ארוך הוא. י"ב מיל, כמחנה ישראל כולו, הכופל באמת את כל העולם באיכותו, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. כלומר, אז זה כמו תחום שבת המקורי, שהיה 12 מיל, כמו גודל העולם כולו באופן, באופן פנימי. מי שחשך האור, מי שגלתה שכינה, מי שנעתקו רגלי האומה מבית חייה, החל הצמצום להיות נטבע. כלומר, ברגע שאתה בגלות, אז הרב עושה אפולוגטיקה של של ההסתגרות, של של צמצום האופקים. כל עוז חילוני עלול להיות לרועץ, כל יופי טבעי וחשקו עלול להאפיל את אור הקודש ותום הטהרה והצניעות, כל מחשבה שלא נתגדלה כולה במחנה ישראל יכולה להרוס את סדר האמונה והחיים הישראליים, כל שמינות קטנה מביאה לידי בעיתה. לך תדע לאן תגיע. אתה תשחק כדורסל, לך תדע לאן תגיע. בסוף אתה תגיע אפילו לצופים דתיים. מכאן באו העוצב והסיגוף, הכדרות והפחד. הולך הוא מתרחב. כמה הוא מתרחב? כמידת ישועתן של ישראל שהולכת ואורה כמעה כמעה. כלומר, זה תהליך הדרגתי. במילים אחרות, כמו שאסור להקדים זמן, אסור לאחר זמן. ויש, אם כן, משימה מיוחדת לדעת להבחין באיזה שלב של הגאולה אתה נמצא, ועד כמה ניתן להתקדם בהתפשטות והמיזוג של הקודש עם החול. עכשיו, כיוון שהדבר הזה הוא הדרגתי, מובטח לנו שנעשה טעויות. לא ייתכן שלא נטעה. ואז הטעויות תשמשנה לשני כיוונים. אלה שיגידו, טוב, טעינו, פעם הבאה נעשה יותר טוב. אלה שיגידו, טעינו, אתם רואים, לא כדאי. זה עניין של שתי גישות. גישה של אמון או גישה של פחדנות. בזה זה תלוי. אני אומר, כן, אבל ניסיתי לחבר את הקודש והחול ונוצרו לי כמה דתלשים. כן? או כמו שאמר מי שאמר, הציונות הדתית צריכה לעשות חשבון נפש, האם היא לא טעתה בזה שהיא ניסתה להיות גשר בין החילונים לדתיים, ואנחנו רואים שיש לנו כך בדתלשים וכו' וכו' וכו', צריך לחבור אל החרדים. בעצם הרב קוק טעה. וזה לא יכול להיות, כי זה סותר את הנחת היסוד שהייתה בתחילת העיון שלנו, נכון? אמרנו שהרב קוק לא טועה. עכשיו, מתוך זה אני רוצה להגיע למשהו יותר עמוק. עד עכשיו זה היה פשוט. בעצם מה אמרנו עד עכשיו? אני מסכם בשביל להבין את השלב הבא. אמרנו שיש מי ששולל את החול, ואמרנו שהוא מחוץ לדין. אמרנו שיש מי שאומר שצריך לחד לשלב את הקודש והחול, אבל יש יחס של חשדנות ביחס לקידוש החול. לא מקדשים את החול, החול זה חלק מהחיים, זה הכל. עמדה שלישית של הרב קוק, המשלבת את התפיסה המונותיסטית שלו עם תפיסת הגאולה בכלל, שהקודש והחול צריכים להתמזג ושזה תהליך הדרגתי. בסדר? עד כאן זה ברור. כשבעצם המשימה היא להביא את הדור כולו למדרגה של הקדושה במסילת ישרים. בינתיים מנסים. זאת אומרת שיותר ויותר תחומים הופכים להיות מקודשים. לא כולם. לא כל דבר הצלחנו. בסדר? אבל בהדרגה. איפה את עושה את זה? את עושה את זה מתוך שאת קדושה. נכון? את קדושה, נכון? את קדושה גם כי שאת מלאה אופטימיות ואמון ביחס לעולם הזה. ולכן, את צריכה להתנזר מן העמדה הקלאסית של הבנות הדתיות הלאומיות, שאומרות, אני אלך לשנה של מדרשה, ועוד שנה שנייה של מדרשה, וגם שנת שירות לאומי, ועוד שנה של שירות לאומי, ועוד חינוך מיוחד או רפואה אלטרנטיבית, ובזה תסתכם תרומתי לחיבור בין הקודש לחול. כן, כי אחר כך מתחתנים וכבר לא מספיקים וכו'. ושוכחים שצריך לתפוס עמדות השפעה בחברה, משום שעלינו לשנות את החברה. עכשיו, מה זה לשנות את החברה? זה שלוש משימות, כשהעיקרית לענייננו זו השנייה. הראשונה היא חיבור הקודש והחול. השנייה, תפיסת ההנהגה הפוליטית. כלומר, הדתיים מפחדים מאוד להיות השולטים במדינה. הדבר השלישי זה המשימה האוניברסלית, שיהיה לנו מה לומר לאומות העולם. המשימה השנייה, שהיא תפיסת השלטון והובלת השיח והדעות והתרבות וערכי התרבות במדינת ישראל, זה תובע מאיתנו לתפוס עמדות השפעה. בתחומים דלהלן: הפוליטיקה, התקשורת, האקדמיה. עד כאן מובן? אין צורך לתפוס עמדות השפעה בעולם הרבנות, יש מספיק רבנים. בסדר? עכשיו, אז זה ברור מה שאמרתי? בסדר. אז אני מזמין אותך לתפוס עמדות השפעה איפה שבא לך. שתגידי, אבל אני אוהבת חינוך מיוחד וזה מה שבא לי. בבקשה, אני בעיה. אני רק, או אני אוהבת רפואה אלטרנטיבית. אני בעיה. כן? או תיאטרון בובות. אבל זה לא צריך להיות הנורמה המחייבת, הסטנדרט של כל המגזר, מה שנקרא. איפה שיותר טוב. איפה אני אלמד? איפה שיותר טוב. רפואת שיניים. אני יכול ללמוד רפואת שיניים במקום שבו יוצאים בינוני. אז תנו לכם מקום היותר טוב. מה הבעיה? בוודאי, תמיד יש, כל התפיסות בכל מקרה מעוותות מלכתחילה. הרי אין תפיסה אנושית, כולל התפיסה שלי, שאינה מעוותת באיזשהו מקום. ברור? שאחת הטעויות החמורות, וזה במיוחד אצל בנים, רואים את זה, זה לחשוב שהמסגרת היא זו שתיישר אותי. מסגרת מספקת כלים, אבל מסגרת איננה במקום האדם. עד כאן מובן? שאלה עולה מיד. הרב, האם אני יכול או יכולה ללמוד פילוסופיה באוניברסיטה? האם אני יכול ללמוד ביקורת המקרא? האם אני יכול ללמוד, כל מיני, או אני יודע שהדעות של המרצה שם, תשובה, מותר בתנאי אחד, שיש לך רב שיענה לך על כל שאלה. אם יש לך רב, אתה יכול ללמוד כל דבר. אם אין לך רב, גם תורה אסור לך ללמוד, כי אסור ללמוד תורה בלי רב. בואו נמשיך. כן. אתם לא תסמיקו בסוף את העומק, כן? אבל לא נורא.
זה לא צריך להגיע לעולם הבא?
אז זה בסוף להגיע לעולם הזה.
כי העולם זה עולם של
כל דבר. כאן אני צריך לעבור לשלב הבא. בסדר? יש עוד שאלות? השלב הבא יענה על השאלה שלך. כן, אני רוצה ללמד אתכם משהו שכתב הרב קוק באורות הקודש. לא הבאתי את הספר, למה? בגלל שהוא גדול יותר ובכיס שלי לא היה מקום. מה שאין כן אורות, יש לי מהדורת כיס. זה הכל. עכשיו, אבל אני אגיד לכם, אתם יכולים לבדוק שמה שאני אומר הוא נכון, פשוט תיתנו בי אמון, אחר כך תבדקו אם שיקרתי לו. זה באורות הקודש חלק ב', הקודש הכללי, פרק כף ג', נקרא מלחמת הקודש והטבע. הרב דן במה שהוא קורא רז התנועות העכשוויות. מה זה רז התנועות העכשוויות? מה הסוד מאחורי כל מה שקורה? יש הרי יש כל מיני הסברות למה שקורה. גם הרב קוק מלא בכל מיני הסברים למה קורה מה שקורה. אבל יש הסבר לפנים מהסבר לפנים מהסבר, ההסבר הפנימי לפי הרב קוק. לפי הרב קוק, מה שקורה בימינו זה המלחמה בין שני סוגים של קדושה. אז כאן זה מצריך אותנו. יש פה, יש פה לוח. יש לכם... השאלה היא, יש כלי כתיבה. יש כלי כתיבה או שאין? לא אכפת לי אפילו שזה לא מכי, מה אכפת לי? הקודש העליון יש לו שני ענפים. האחד נקרא הקודש הרגיל, והשני נקרא הקדושה שבטבע. היהודים עסוקים רוב הזמן בקודש הרגיל. מה זה הקודש הרגיל? זה הקודש שנלחם בטבע. אתה רוצה להיות קדוש? תלחם בטבע. כי הטבע הוא בהמי. הקודש הוא חוקיות ברזל משעבדת. הוא לא מוסרי הטבע. כן? הוא אדיש. כשהעץ הוא ירוק, מה אכפת לו לעץ? מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק? לכן אנחנו נלחמים בטבע. בדרך כלל כשגוי אומר הגיע הזמן לחזור אל הטבע, היהודים מתחילים להתכונן לפוגרום הבא. כי כל התנועות הפוליטיות והתרבותיות שדיברו על חזרה אל הטבע, כולל הירוקים בימינו, מכוונים להשבת האדם אל הברבריות המקורית. לכן זה מאוד מסוכן הטבע. היהודים מפחדים מהטבע. לכן הם עוסקים בשקרה הקודש הרגיל. יש רק בעיה אחת. אם תשאל את היהודי, תגיד יהודי קדוש וצדיק, אתה מאמין שהשם ברא את הכל? כן, אני מאמין. אתה מאמין שהקדושה אם כן נמצאת גם בטבע? כן, ודאי. אז למה אתה לא רוצה לעסוק בזה? אומר היהודי, כי זה עוד לא הזמן. בינתיים אני עוסק בקודש הרגיל, אני מפחד מן הקדושה שבטבע, אבל אני אגיע לזה בסוף. אומר הרב קוק, הסוף הגיע. הגיע, הקדושה שבטבע היום מתקוממת. ויש לה את הדרישות שלה, את התביעות שלה, את העצמאות שלה. היא רוצה שיתחשבו בה. מה שא' ב' יהושע מכנה בזכות הנורמליות. אתם יודעים, א' ב' יהושע אומר שהעם היהודי הוא עם לא נורמלי. למה הוא היה בגלות? להיות בגלות זה לא נורמלי. חזרנו אל הארץ, צריך עכשיו להיות נורמלי, כלומר חילוני. זה העמדה של א' ב' יהושע, עמדה משיחית כמעט, אבל הרב קוק אומר שבעצם הוא צודק. יש קדושה בעצם החולין. הקדושה הזאת היא סמויה, היא גדולה מאוד, היא הרבה יותר גדולה מהקדושה שמעל הטבע, אבל היא סמויה. מה היא עושה כדי לבוא לידי ביטוי? היא נלחמת. הקדושה שבטבע שולחת את השליחים שלה. יש לה שליחים. הם החילונים. הקודש הרגיל, הוא שולח את השליחים שלו להילחם. קוראים להם דתיים. וכאן נעשית מלחמה ביניהם. יש רק בעיה אחת. כיוון שלשניהם יש שורש מאוחד, אף אחד לא ינצח. אומר הרב, לוויתן ושור הבר נלחמים זה בזה. יש מי שכתב הפוך, אבל אני חושב שזה מה שמתכוון. הלוויתן הוא חיה אימתנית בתוך הים. הים זה הכוח של הטבע, ושם יש כוח נסתר, כמו שהלוויתן נסתר. אבל יבוא יום, אומר המדרש, הלוויתן יצא ויגיע לקניגיון גדול. מה זה קניגיון? מלחמת חיות בקרקס. ישבו על הטריבונות הצדיקים, והם יסתכלו במלחמה בין הלוויתן לבין שור הבר שיבוא מן ההרים. שור הבר הוא אוכל את העשב של אלף הרים ביום אחד, ויתחילו להילחם זה בזה, והארץ תרעד מהם. כל העולם כולו יפחד מן רעידת האדמה הזאת שיעשו לוויתן לשור הבר, עד ששור הבר ינשוך את הלוויתן בצווארו, והלוויתן ישחט את שור הבר בסנפירו, ושניהם ימותו ביחד. ואז מן הטריבונות ירדו הצדיקים ויעשו סעודה נאה מן הבשר של זה ושל זה. אם כן, מי הם הצופים? הצדיקים האלה שצופים זה לא הדתיים ולא החילונים, אלא זה צדיקים.